לדבר בפעם הקודמת על איך עושים פודקאסט.
נכון.
והתחלנו לדבר בפרק הקודם על מבוא לפודקאסט, על הדברים שאנחנו צריכים לחשוב ולעשות לפני שאנחנו בכלל ניגשים לפתוח מיקרופון.
כן.
דיברנו קצת על אסטרטגיית תוכן, על איך אנחנו בעצם מהבים ויוצרים את התוכן של הפודקאסט שלנו.
כן.
ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על החלק שאולי מרתיע את רוב האנשים, שזה הפן הטכני.
נכון.
שאנחנו עושים פודקאסט.
נכון.
אז בשביל זה הבאנו את האיש הטכני שלנו, אתה.
קבלו אותו. מסתכלים את הדדים, קבלו אותו. צרצרים, כן.
שתספר לנו באמת על ההיבטים הטכניים ממש, החל מרמת הציוד שצריך כדי לעשות פודקאסט, ועד רמת איך מוציאים קובץ למחשב.
כן. לא, אז אנחנו קודם כל נגיד שלא צריך להיבהל, בסדר? שגם ששואלים איך מקליטים או מה דרוש וזה, בכלל נלך טיפה, נלך שנתיים אחורה, במהלך הקורונה הייתה התפוצצות עם הנושא של הקלטות פודקאסטים, והתחילו למכור גם ציוד באינטרנט, מיקרופונים,
קיטים כאלה של
איך לעשות פודקאסט. כן, כן, ממש מערזים לפודקאסטר המתחיל, או הפודקאסטרית המתחילה, ואנשים הזמינו ציוד, אבל בסוף חלקם גם נתקעו איתו, כי הם גם לא ידעו איך לתפעל, או נתקעו בשלב כזה או אחר, ואולי גם לא המשיכו את הפודקאסט וחבל. אבל אנחנו נדבר פרקטי, בסדר? בואי ממש נפרוט את הסיפור הזה.
יאללה, אז מה אני צריכה בשביל להתחיל? החלטתי שאני רוצה לעשות פודקאסט, לא צריך.
אז אנחנו נתחיל מסבלנות, בסדר? נתחיל
מסבלנות. סבלנות, לא קונים בכל חנות.
יפה.
למדתי זה בגן.
מורגש, מורן, מאוד מורגש. גם הטונציה של כל השיר. אז נתחיל מזה באמת שצריך סבלנות. ורצון ללמוד את הנושא הטכני, כי יש כאלה שמתאים להם מתאים להם ללמוד את זה, ויש כאלה שמתאים להם ללכת לאולפן ולהקליט. אוקיי? זה מתחלק לשניים.
מעניין.
כן, אז כל אחד יבחר את הדרך שלו ויעשה את זה.
עכשיו, נגיד שיש באמת אולפנים שנותנים שירותים לפודקאסטים.
יש אולפנים שנותנים שירותי פודקאסטים, ויש שירותים שמגיעים עד לבית הלקוח ומקימים שם את הציוד להקליט.
מכיר מישהו שעושה את זה,
זה למשל? זה למשל שירות ש... כן, זה למשל שירות שאני נותן, אז כן. זה מאוד... זה, שוב, כל אחד איך שנוח לו. וכמובן, לא לרוץ מיד לחנות לקנות ציוד, ואז ישבור את הראש מה עושים איתו. המון סרטוני הדרכה ביוטיוב, אוקיי? יש המון סרטוני הדרכה ביוטיוב. לקרוא ולצפות ולהבין ולהתחיל לעשות את הפעולות האלה, ממש אחד אחרי השני, כדי לתרגל את זה, אוקיי?
על יבש.
על יבש, ו... כמובן, לאו דווקא לבש, אלא אם כבר קנינו ציוד, עשינו, בדקנו מה אנחנו צריכים.
לא, הכוונה לא להתחיל להקליט את הפרק הראשון, ולשחק עם זה, אלא
נכון, קודם לחבר, נכון, לצפות בסרטון.
לעשות טסטים.
לעשות טסטים, לראות שהכל עובד, ואז אנחנו מתחילים להקליט. ונדבר עכשיו על הדבר הראשון, שזה בעצם המיקרופון. את סיפרתי שנתקלת בשאלה שחזרה על עצמה, מה ההבדל בין מיקרופון דינמי למיקרופון קונדנסר?
נכון.
אוקיי, אז בעצם ההבדלים כאלה.
נגיד קודם כל שיש באמת את שני הסוגים האלה, שזה הסוגים המרכזיים.
נציין שאנחנו מקליטים את הפודקאסטים שלנו, מיקרופון דינמי. אוקיי, שההבדל הוא בעצם בין מיקרופון דינמי לקונדנסר, שהמיקרופון דינמי הוא מיקרופון אישי יותר. זאת אומרת, הוא קולט מרחק של אזור ה-20 סנטימטר, מרחק בדרך כלל של מרחק אגרוף, זה נקרא, מהמיקרופון לפה. והוא לא קולט את כל מה שקורה מסביב, אוקיי? את כל הרעשי רקע.
זאת אומרת שכרגע לא שומעים את מי שקודח...
כרגע לא ישמעו בינם שקודח, נגיד, בדירה מולך, אבל כן, נגיד, ישמעו אם מישהו יקדח קומה מעלייך, אוקיי? אבל מבחינת מרחק, זה פחות ייקלט על גבול הבכלל, לא?
זאת אומרת שהמיקרופון רוצה לקלוט את מי שמדבר עליו
ישירות. נטו פה מול מיקרופון, כן, בדיוק. נטו את הדובר שמול המיקרופון.
מה הסוג השני?
הסוג השני זה בעצם מיקרופון קונדנסר, שהמיקרופון הזה הוא קולט את כל הרעשי רקע שקורים בחלל החדר.
כלומר, מה שאני שומעת באוזניים שלי,
זאת אומרת שאם עכשיו אני אדבר, אם אני אדבר, ומולי יישב בן אדם, וידבר יחד איתי, סביר להניח שישמעו אותו ממש ממש בבירור, לא כמו מיקרופון דינמי שישמעו אותו חלש יותר, אוקיי? ממש ממש חלש יותר, אבל עדיין זה ייקלט. זאת אומרת, המיקרופון עדיין יקלוט, אבל ממש ממש פחות ממיקרופון שטח.
אז מה עדיף לפודקאסט?
אז לפודקאסט בעיקרון, אני מניח שלחלק גדול מהאנשים שקונים ציוד, אין בבית אולפן, או אין בבית ציוד אקוסטי שעולה מאות ועשרות וגם מאות אלפי שקלים, ופחות משקיעים בזה. עדיף את המיקרופון הדינמי. שוב, מה שאני נותן פה זה נטו דעתי האישית. זאת אומרת, כל אחד יעשה מה שנכון לו. עולה.
זאת אומרת שבהנחה שאנחנו מקליטים בבית ואין לנו חדר שקט מנוטרל מרעשים,
עדיף שניקח מיקרופון הדינמי.
שהוא יעשה את העבודה הזאת של הניטרול, והתמקד בלשמוע את מי שמדבר אליו.
בדיוק, בדיוק.
שזה הדינמי, נגיד.
כן, עכשיו חשוב להגיד שהרעשים, עכשיו בטח אנשים שואלים איזה רעשים יכולים להיקלט לי בבית או זה, אז יש את הרעש של המזגן לצורך הדוגמה.
עד כדי כך?
עד כדי כך.
וואו.
שבמיקרופון קונדנסר זה נשמע מאוד מורגש, אוקיי? עכשיו, חלקנו הם לא אנשים למשל טכניים, אוקיי? חלק מהאנשים לא אנשים טכניים, או לא אנשים שיודעים גם לתפעל תוכנת עריכה. לנטרל רעשי רקע זה על גבול הקשה מאוד, למרות שיש היום המון טכנולוגיות מתקדמות שעושות את זה, אבל כאלה שהם פחות טכניים, אז לבטל את הרעשי רקע, תהיה להם בעיה, והם יצטרכו פשוט לחיות עם זה. אז למה לחיות עם זה מלכתחילה, אם אנחנו יכולים פשוט למנוע את זה? רעש של מזגן, רעש של מכוניות, ספירות מבחוץ, אוקיי? אוטו זבל, כל מיני דברים, מסעית זבל, כל מיני דברים שיכולים אחר כך לעבוד לנו בעיה בעריכה. זה לגבי המיקרופון הדינמי והקונדנסר. אז אני אמרתי, העדיפות היא בעצם לאנשים שאין להם את האולפנים בבית ואת האקוסטיקות, מיקרופון דינמי יעשה את העבודה.
עכשיו עוד שאלה. אם אנחנו באמת מדברים על פודקאסט, שזה פודקאסט שהוא מערך ולא פודקאסט של אדם אחד, אפשר להסתדר עם מיקרופון אחד או שצריך שניים?
רצוי מאוד שניים.
אוקיי.
אוקיי? אני אגיד לך איפה אפשר להסתדר, אבל לא עם מיקרופון, אלא עם מכשיר הקלטה, ואני נגיע לזה בהמשך. אבל בעצם אנחנו יכולים, יחד עם המיקרופון הדינמי, זה יכול לתת לנו את הפתרון המתאים, כי אנחנו יכולים גם לעשות את הכיוונים, כמו למשל, אני אתן דוגמה, בדרך כלל מה שאנשים עושים, קונים מיקרופון ואז קונים מיקסר, ומתחילים ברכישת ציוד שהוא לא תמיד נחוץ, אוקיי? אז העניין הוא שברגע שקונים את המיקסר הזה, אוקיי? ברגע שקונים את המיקסר הזה, ויש לנו אפשרות לחבר מספר מיקרופונים, יש לנו את האפשרות דרך המיקסר לעשות את הכיוונים של התדרים. אוקיי? התדרים, העוצמות של המיקרופונים וכיווני הסאונד, בסדר? אבל במקרה שלנו, בשביל לתת את הפשטות בעניין, זה לקנות כרטיס קול, לא למהר לקנות מיקסר. אנחנו מדברים פה כרגע על ציוד שמבחינת עלויות הוא מאוד מינימלי. אנחנו לא מדברים פה עכשיו על אלפי שקלים. הכי מינימלי שיש. זאת אומרת, יש ציוד שגם אנשים מזמינים אותו מהאינטרנט, אמזון, אלי אקספרס, כל מיני כאלה.
אתה ממליץ?
אני לא מזמין ציוד סאונד מהאינטרנט, אני חייב ללכת ולראות ולהבין וללמוד ובמיוחד
נגיד אבל שגם שזה העיסוק שלך,
זה גם העיסוק שלי,
אז כמה וכמה.
כמובן, ואני לא כל כך אוהב להסתמך על זה שאין לי אבא ואמא לציוד. ברגע שקורה תקלה כלשהי, אני יודע שאני יכול לחזור לחנות.
מה עלויות, סדרי גודל של עלויות של מיקרופון סביר, טוב,
טווחים? אנחנו מדברים פה על כמה מאות שקלים. זה יכול להיות גם ב-300 שקלים, את יכולה לקנות מיקרופון, וגם ב-200 שקלים. ויש כל מיני דגמים. עכשיו, אם באמת המאזינים או הצופים ירצו, אז אנחנו נפרט מספר של דגמים. ושוב, חשוב להבין שזה נטו ההמלצות שאנחנו נותנים, אבל כל אחד ילך...
יש עוד, כן.
יש מבחר כל כך גדול שזה לא נגמר. אז אנחנו נדבר פה בעצם על מיקרופון וקבל כהתחלה, בסדר? מיקרופון וקבל. הקבל נקרא... קבל XLR, זה קבל שמצד אחד מתחבר לכרטיס קול שאנחנו נדבר עליו עוד רגע, והצד השני מתחבר למיקרופון.
רגע, ומה לגבי מיקרופונים שב-USB מתחברים למחשב?
אז אוקיי, הנושא של מיקרופון USB זה משהו שאני פחות ממליץ, כי ממה שאני מכיר, ואולי אנשים יכירו מהדברים אחרים, ממה שאני מכיר, המיקרופונים של ה-USB הם מיקרופונים קונדנסר. אוקיי? לי אישית חשוב שיהיה את החיבור בין המיקרופון לכרטיס קול ואז למחשב, כי אני יודע שבמידה וקורית לי תקלה למשל עם הקבל, אז יש לי קבל עם ספר. אני אף פעם לא נתקע בלי ציוד ספר, וגם חשוב שגם אתם שמאזינים לפרק הזה, תמיד לקחת אתכם עוד ציוד גיבוי. כי אתם לא יודעים איפה תקליטו, אולי בבית, אולי במשרד, אולי בכל מקום אחר. זה דעתי לגבי הנושא של מיקרופון USB, אבל את יודעת, בסוף יש אנשים שכן קונים וזה עובד להם מצוין, אז מעולה. אז נחזור רגע לקבל XLR הזה, צד אחד מתחבר לכרטיס קול, צד שני מתחבר למיקרופון. הצד שמתחבר לכרטיס קול, זה הצד עם שלושה פינים, אוקיי? שלושה פינים שמתחברים לכרטיס קול, הצד השני, צד עם שלושה עיגולים גם קטנים שמתחבר בפנים, נורא נורא פשוט לתפעל את זה, אוקיי? לא מסובך בכלל. קבל XLR גם עולה כמה עשרות שקלים, אוקיי? זה גם יכול לעלות 50 שקלים וגם אולי 60 שקלים, אבל אנחנו נראה פה על קבלים איכותיים, זאת אומרת, קבלים שהם מחזיקים מעמד לאורך זמן. לגבי הכרטיס קול, אוקיי? דיברנו על מיקרופון?
איך נראה כרטיס קול?
אז,
הוא גדול, הוא קטן, הוא...
אז מה... יש כל מיני דגמים, אוקיי? יש את הדגמים שמכילים מספר מיקרופונים, אז הם גדולים יותר, ויש את הדגמים, כמו למשל לי בבית, יש כרטיס קול עם שתי כניסות למיקרופונים, אוקיי? Mm-hmm. כניסה לכל מיקרופון, וזה קטן, זאת אומרת, זה לא משהו שתופס מקום גם על השולחן.
כמה הוא גדול? כאילו, מה זה קטן? תסמן לי, אני
אנסה. לסמן לך כזה בערך, שזה משהו כמו 15-20 סנטימטר כזה של כרטיס.
אוקיי.
מאוד, הוא לא תופס נפח על השולחן, אז אין לי בעיה אפילו להניח אותו שולחן מחשב וכזה. הכרטיס קול הזה, הוא בעצם התפקיד שלו, הוא להעביר את הסאונד שאנחנו מקליטים במיקרופון, שאנחנו מדברים, למחשב. אוקיי? הוא הממשק שמחבר בין המיקרופון למחשב. אוקיי? הכרטיס קול הזה מתחבר בעזרת חיבור USB.
למחשב.
למחשב, בדיוק. מה היתרונות שלו? היתרונות שלו, א', שאני יכול לחבר מיקרופון אחד וגם מיקרופון לא דורח, או אפילו לשני אורחים, תלוי כמה אנחנו...
שלא כמו למחשב שיש לך, נגיד, אם יש לך
יציאה אחת ל-USB. נכון, שאני מוגבל עם מספר כניסות, למרות שהיום יש מפצלים של USB וכזה, אבל לא כל אחד תמיד חושב על הפתרונות האלה. אז אנחנו מחפשים את הפתרונות היעילים ביותר והפרקטיים ביותר בשביל אנשים שהם פחות טכניים.
ויותר אמין אולי, פתרון שיותר אמין.
גם פתרון יותר אמין, נכון. והיתרונות שיש לנו בכרטיס קול זה בעצם הכניסות של המיקרופונים. בנוסף, השליטה למשל גם על ווליום לכל מיקרופון, וווליום לחיבור אוזניות. עכשיו, מי צריך אוזניות? עכשיו, אנחנו, אוקיי, מי צריך אוזניות? אני אסביר לגבי הנושא של האוזניות.
כן, כי אנחנו למשל עושים בלי אוזניות, אבל נגיד שיש לנו שם אוזניות.
נכון, למה יש לנו שם אוזניות? כן. התפקיד של האוזניות שיש שם ליד המצלמה שמצלמת אותנו, זה כדי לעשות טסטים, לבדוק שהמיקרופונים פעילים, אין רעשים, אין רעשים של קבלים, כל מיני, זה נקרא קרחצים כאלה.
אוי, הרעש המעצבן הזה.
נכון, שמפריע לנו בזמן ההקלטה, שהסאונד הוא נקי, הסאונד הוא ברור, אין שום דבר שהורס לנו.
זאת אומרת שבאוזניות אנחנו עושים את הטסט.
זה עבור האדם הטכני.
כן, אנחנו עושים את הטסט עבור האדם הטכני, כדי לשמוע באמת שהכל נשמע נקי ותקין ובאיכות שאנחנו רוצים, ולבדוק
נכון,
שהווליום...
נכון, הווליום שאנחנו רוצים. נכון, עושים את כל ההכנות לפני, מתחילים להקליט. בדרך כלל, האורחים גם אוהבים אוזניות, וזה בסדר, זה לפעמים זה נוח להם, זה מגניב להם, זה נחמד גם לשמוע את עצמם, זה כן. מצוין. וגם לפעמים, אגב, האוזניות שהאורחים שמים, זה לפעמים, אם למשל האיש טכני לא שם אוזניות, והאורח שם, אז פתאום הוא יכול גם לגלות שאי, רגע, לא שומעים אותי, יש לי בעיה פה, בעיה שם. אז זה גם לפעמים יכול לעזור, אבל לרוב זה עבור האנשים הטכניים בשביל לעשות את הבדיקות לפני. אוקיי? אז יש לנו בעצם שליטת ווליום על כל אחד מהדברים, גם על אוזניות, גם על המיקרופון, וזה סופר חשוב, כדי שנעשה את הכיוונים לפני. חשוב כרטיס קול.
עלויות, סדר גודל, עלויות כרטיס קול.
אנחנו גם מדברים פה על עניין של מאות שקלים. אני, שוב, אני אומר, כל הנושא של...
אין לו כזה צ'יצ'ינג, בצד עם סכימה של...
כן, אבל בואי רק נרגיע גם את המאזינים והצופים, שלא צריך להיבהל מסדר גודל של המחירים, כי אנחנו מדברים פה על דברים שהם באמת... אולי שניים, שלושה פריטים שהם יעזרו לכם, לא, אין פה משהו שהוא מעבר, גג ארבעה עם זה יחד עם הקבלים וכל עניין.
זאת אומרת, זה קנייה חד פעמית של הוצאה של
כמה מאות שקלים,
אולי
ילד שקלים. קנייה חד פעמית, חשוב להדגיש, תחזוקת ציוד, אוקיי? תחזוקת ציוד זה אומר, לפני כל הקלטה, לפני שבכלל יוצאים להקלטה, ניגשים להקלטה, לבדוק שכל הציוד עובד לנו בבית, לפני שאנחנו אורזים אותו לדרך.
אוקיי.
אני כזה, יש לי סוג של פריקיות סביב הדבר הזה, אני גם קונה לי לפעמים ציוד שהוא אקסטרה, כדי לדעת, זאת אומרת גיבוי סליחה, כדי שיהיה לי במידה וקורה משהו. בעיקר נושא של קבלים, אגב, כן, זה הנושא, וגם מיקרופונים. עכשיו, דיברנו על תפקיד האוזניות, בואי נדבר רגע על סטנדים, אוקיי? יש לנו, דיברנו מיקרופון, אמרנו קבל, אמרנו כרטיס קול, ועכשיו נדבר על העניין של הקבל. של הסטנדים, סליחה.
סטנדים מה? למיקרופון? איפה שהמיקרופון עומד?
מיקרופון, איפה על מה שהמיקרופון יושב, מה שאוחז את המיקרופון. אז יש שלושה סוגים של סטנדים ממה שאני מכיר, יש את הסטנד השולחני, יש את הרצפתי, ויש את הזרוע. אוקיי, נתחיל מהשולחני. השולחני זה מה שיש לנו, ואתם מוזמנים לצפות ביוטיוב בפרקים שלנו, ולראות שיש לנו שלושה סטנדים קטנים, שולחניים, שהם מאוד נוחים, הם כמובן יש להם חלק אחד שהוא מקובע מבחינת גובה, ושאר האפשרות שלנו זה בעצם שאנחנו יכולים להבריג ולהגביה תלוי בגובה של לכוון אותו תלוי בגובה של האורחים שלנו או שלנו. אז זה מאוד נוח, זאת אומרת אפשר גם לכוון אותו מבחינת למטה למעלה איך שבא לנו את הראש של המיקרופון של הסטנד. הסטנד הרצפתי זה מה שאנחנו מכירים בטקסים שאנחנו רואים כן, על הבמות, כן. עם השלושה רגליים, עם השלוש
פחות
רגליים.
פחות מומלץ אם אנחנו עושים פודקאסט.
כן, הוא פחות מומלץ, יש אנשים שגם נוח להם אולי לעשות את זה.
מהצד,
כן, פחות אוקיי. תופס מקום על השולחן, כן. אז הוא כזה מאוד דינמי, אפשר לתת אותו, לשחק איתו.
מגניב.
ויש את הזרוע. הזרוע זה בעצם סטנד שהוא מה שאנחנו רואים באולפני הרדיו. זה זרוע שמחוברת לשולחן בהברגה. אוקיי? והזרוע עולה למעלה, או יורדת למטה, זז על הצדדים, רוקדת, איך שבא לנו לשחק איתה, מסתובבת כזה, מה שבא לנו, ממש מתכווננת, סוג של, אוקיי. סוג של משהו רובוטי כזה.
אוקיי.
אוקיי? זה ממש נוח, והמיקרופון, אגב, שיושב בתוך הזרוע הזה, זה מיקרופון קונדנסר, מיקרופון אולפני. אוקיי?
כי שם זה באמת אולפן, אז זה חדר
אולפן,
שקט.
חדר שקט, שקט, אקוסטי, אז אין שום בעיה של רעש. עכשיו, בואי ניגע רגע במה שהתייחסת אליו ממש בהתחלה, הנושא של מכשיר הקלטה שאמרתי שאני אדבר עליו, כי שאלת אותי לגבי מיקרופון קונדנסר ודינמי, אז יש מכשירי הקלטה, אני יכול לספר בהפקות, בימי צילום שאני עושה, אז אני למשל מקליט ישירות למכשיר שנקרא זום.
זום לא כמו הזום
לא
שאנחנו
הזום
עושים
התוכנה,
איתו פגישות, כן.
נכון? זום המכשיר הקלטה, שיש חברת למשל טסקאם, זה בעצם מכשיר הקלטה שיש לו גם שני מיקרופונים שהם קונדנסר, שאני יכול להניח את המכשיר על השולחן, והוא יקליט את
המכשיר עצמו.
המכשיר עצמו. והוא יקליט לי את כל מה שקורה מסביב. אני עכשיו יכול למשל לשבת עם, יחד איתך ועם עוד מישהי או מישהו, ולשים את המכשיר הקלטה ולהקליט. כל השיחה שאנחנו ננהל, הכל ייקלט במיקרופונים האלה.
באיכות טובה.
באיכות טובה, איכות מקצועית.
גם אנחנו יושבים טיפה מרוחקים.
גם אנחנו יושבים טיפה מרוחקים, כי זה בעצם התפקיד של המיקרופונים האלה.
נכון, כי הוא קונדנסר.
בנוסף לזה, יש למכשיר הזה חיבורים, חיבורי XLR, חיבורים שאני יכול לחבר מיקרופון דינמי, למכשיר הזה, ואז אני מקבל כמובן את הסאונד הרבה יותר ממוקד, הרבה יותר לתוך המיקרופון ברמת המקצועיות שלו, לא מרוחק, אוקיי? Okay. כמו שהמיקרופונים האלה שיש למכשיר, ואז אני, אגב, יש מכשירים כאלה שיש להם, אם אני זוכר נכון, עד 4 חיבורים למיקרופונים, שזה מדהים. אני מקבל את הקובץ הזה, לפי מה שאני יודע, בתור קבצים של MP3 או Wave, הכל תלוי בהגדרה שלי במכשיר עצמו.
באיזה קובץ אנחנו צריכים באמת פודקאסט? באיזה פורמט?
אם אנחנו רוצים את הקובץ הקטן יותר, ושאני יכול גם אחר כך לשלוח אותו במייל, ושיהיה לי מהיר ונגיש, אז MP3, כי הוא שוקל מעט ואפשר לעשות אותו, ואגב הוא לא פחות איכותי מווייב, אוקיי?
זה חשוב.
כן, אבל תמיד שעורכים קבצי סאונד, אז משתמשים בווייב, הוא הקובץ הכי איכותי, הקובץ הכי אולפני גם.
זאת אומרת שכשאתה תשחק עם זה בתוכנת העריכה, אתה תעלה אותו בתור ווייב?
אני מעלה כ-MP3.
כן. אתה עורך על MP3?
אני עורך על MP3. נדיר שאנשים יבינו, או יבחינו, בהבדל בין ווייב ל-MP3.
זה באמת משמעות. אני לא נתקלתי במשהו שהוא. אין איזה באמת משמעות.
לא, לא. בואי נדבר על תוכנת הקלטה. בסך הכל, דיברנו על העניין הטכני של חיבורים, קבלים, מיקרופונים, כרטיס קול. אני מאוד מאוד מקווה שהבנתם את מה שצריך, ובמידה ולא הבנתם, אתם מוזמנים גם לכתוב לנו, ונשמח לענות על כל שאלה. נדבר על תוכנת הקלטה.
כן.
בסדר? אני כתבתי לי שתי תוכנות הקלטה, תוכנה אחת שנקראת Adobe Edition,
כן.
שזה מבית אדובי, כן. והתוכנה הזאת היא מאוד פשוטה יחסית להקלטה ולתפעול.
היא חינמית?
אז לגבי החינמית, אני ראיתי שיש לה אפשרות לגרסה בחינם וגרסה בתשלום, אבל אני אישית מקליט בתוכנה בשם Audacity. תוכנה חינמית, תוכנה מאוד ידידותית, מאוד פשוטה.
Okay.
התפעול שלה זה נטו רקורד, סטופ, ופליי אם אתה רוצה להקשיב או את רוצה להקשיב למה שהקלטתם. הכי פשוט, לא מסובך בכלל, אני מלמד את זה בבתי ספר וזה כאילו... מקליטים זה חופשי ועובדים.
אז רגע, בעצם ברגע שחיברתי את המיקרופון לכרטיס קול, ואת הכרטיס קול למחשב, בוא נגיד שאין לנו מיקסר וזום.
מיקרופון לכרטיס קול, כרטיס קול למחשב, באופן אוטומטי המחשב שלך אמור לזהות בכרטיס קול.
ואז אני נכנסת לתוכנה, וכל התפעול שלי במהלך
הפודקאסט. עכשיו, יכול להיות שבתוכנה, סליחה שאני קוטע, יכול להיות שבתוכנה תצטרכי לעשות איזשהם הגדרות כדי שזה יזהה לך את ההקלטה. זה כבר יותר עניינים טכניים של הגדרות.
זה במסגרת הטסטים והניסוי, כי זה משהו שבטח עושים אותו פעם אחת.
נכון, נכון.
ואז ברגע שהכל מזוהה והכל מדבר אחד עם השני, אני רוצה להתחיל עכשיו את הפודקאסט על
האמת. לחצת רקורד.
אני פותחת את המחשב, פותחת את התוכנה, לוחצת על רקורד, ומתחילה את הפודקאסט.
חד משמעי, סיימת הקלטה, עשית סטופ. אחר כך כל הנושא של איך שומרים ומה זה, זה כבר יותר עניין של הסבר הרבה יותר מפורט מזה, אבל אנחנו פחות גם ניכנס לזה עכשיו, כי זה ממש להציג איך ומה עושים מבחינת השמירה.
בגדול אני צריכה לסיים עם הקובץ, עשיתי סטופ ולשמור אותו בתור MP3.
כן, יש לך את האפשרות לאיזה סייב את רוצה, MP3, לכל תוכנה יש סרטון הסבר, אין מה להסתבך עם זה. זאת אומרת, זה מאוד פשוט לטיפול וזה מאוד ידידותי. אני לא נתקלתי באנשים שהסתבכו עם זה.
ממש פשוט.
ממש פשוט.
ואני רק אזכיר שדיברנו על זה בפרק הקודם, אבל בגדול ברגע שלחץ נושא ויש לנו את הקובץ של MP3, אנחנו יכולים להירשם לאחת מה אפליקציות או מאתרי ההפצה, אנחנו משתמשים באנקור, שזה גם חינמי. פעם אחת הגדרנו שם את ה-RSS שעוזר להפיץ אותו לכל אפליקציות הפודקאסטים, כמו ספוטיפיי, אפל וכו'. פשוט גוררים את הקובץ, רושמים את הכותרת ואת הטקסט, ואחרי כמה שניות הפודקאסט באוויר.
כן, וכאלה שרוצים ממש להיכנס פנימה ולחקור ולבדוק, וזה תעשו את זה. זאת אומרת, ממש תבדקו, תשאלו פורומים והכל, ואנשים נותנים את המענה. אוקיי, הסתבכתם במשהו, הגדרות וכזה. אין ברירה אחרת, זה ממש עבודה שמצריכה גם קריאה, גם סבלנות.
ללמוד את זה פעם אחת ואז זה משחק. נושא אחד שבטוח קורה, אתה יודע, הפודקאסט זה משהו שאתה מתחיל אותו ו...
ולא יודע איך תסיים אותו,
סתם. לא, קוראים תקלות.
אתה יודעת שאני אספר לך קטע שהקשבתי ב... כשאני יוצא לרוץ, אז אני מקשיב לפודקאסט. אוקיי, לא משנה כרגע מי ומה, אבל מקשיב לפודקאסט. הפודקאסט הכי ארוך שהקשבתי לו, הוא היה שעתיים. עכשיו, וואו. אני אתייחס רק על השעתיים האלה, זה, אני אפרגן לו, כן, זה בן ברוך, הסטנדאפיסט. כן. יש לו פודקאסט שהוא מראיין אנשים מדהימים, כאילו, כל אחד שם עם
רגע, הסיפור. רגע, כן. רצת שעתיים?
לא, האורך של הפודקאסט הוא שעתיים. אני רץ שעתיים, אבל...
רץ
אני,
שעתיים?
כן, חצי מרתון וזה, דיברנו על זה פעם, לא? נדבר על זה אחרי הפודקאסט. אני רץ, נגיד, שעה, בסדר? נגיד זה אימון סטנדרט, שעה, אז... שאני מקשיב לפודקאסט, זה, קודם כל זה ממלא לי את השעה,
כן,
מעיף לי את השעה הזאת, חווה הזמן, אבל אני, תחשבי שנגיד שעתיים, אז אני ממש חילקתי את זה, כאילו שמעתי את השעה בריצה, ועוד שעה באוטו.
כן.
אוקיי? עכשיו, זה פודקאסט ראשון ששמעתי אותו באורך ששעתיים, פודקאסט מדהים, פרגן לו, כאילו, ממש מעניין וכיפי, אבל אנחנו נדבר על אורך של פודקאסט.
אז זה מעלה את השאלה, בדיוק, כמה ארוך פרק צריך להיות?
אין חוקים.
20 דקות וזה יכול להיות 3 שעות.
נכון, אין חוקים. אנחנו, כשאת ואני עושים את הפודקאסט, אנחנו קבענו בין חצי שעה ל-40 דקות. אוקיי? למה קבענו את זה? קבענו את זה כי אנחנו חושבים שבחצי שעה ל-40 דקות האלה, א', זה יכול לתפוס את הקשב והריכוז של המאזינים, שחצי שעה ו-40 דקות זה לא כזה זמן מטורף עכשיו לצלול כמו שעתיים, ואז כן. אנחנו יודעים כבר מראש מה עכשיו שעתיים, אני יושב בדיוק. להקשיב שעתיים. חצי שעה ו-40 דקות פרקטי, אוקיי? כן. שמדבר נטו לתת כלים למאזינים ולצופים.
אז נגיד שזה תלוי בכמה דברים, זה גם תלוי ב... זאת אומרת, כדאי לתכנן את זה מראש, כדאי לא להגיע לפרק, לפתוח מיקרופון
עשינו פרק על תכנון מראש, בטח. איפה אתה יודע שאתה כבר מתחיל לאבד את זה? בסדר? בואי נגיד זה ככה. כשאתה כבר מתחיל לחזור על עצמך. אז כמו שאמרתי, פה אתה כבר יודע, אם אתה מתחיל יותר מדי, אז כמו שאמרתי, אתה כבר יודע ש... אין לך המשכיות.
לא, גם אפשר לבנות אבל פלואו שהוא לא יחזור על עצמו שיהיה 3 שעות, ואז השאלה היא גם מי הקהל שמקשיב לך.
נכון.
ורגע, יש פה עוד משהו מאוד מאוד חשוב שצריך לקחת בחשבון, שזה הסיבה גם שאנחנו הגדרנו פרקים יחסית ממוצעים. מה היכולת שלך כמראיין או כמי שעומד מול המיקרופון להחזיק את הדבר הזה? כי אתה לא יכול לשבת שעתיים מול מישהו שהוא בא והוא רוצה לדבר, ואנחנו רוצים לתת את מלוא הכבוד לאורחים שלנו ולא להיות ביכולת לנהל איתם שיחה ערה ולהציף את הנקודות החשובות שרצינו. אז זה תלוי בכמה דברים.
אגב, גם עדיף, אם אתם מערכים אנשים, ואתם רואים שכבר באיזושהי נקודה, אין כבר מה להוסיף, אוקיי? לא למתוח את זה.
כן, לעצור בסי.
לא למרוח את זה. לא לעשות...
לא לתת את זה לקבוע.
כן, כי מרגישים, אוקיי?
בדיוק.
המאזין מרגיש, הם יודעים מתי זה כבר מיצא את עצמו, ואם אתם מרגישים שכבר, שהגעתם לשים מבחינת השיחה, תחתכו שם. עדיף שתחתכו שם ושישאר למאזינים טעם של עוד, מאשר למרוח את זה, ואז זה כבר הולך לכיוונים שלא תוכננו, ולפעמים גם אנשים שלא יודעים להחזיק שיחה בסגנון של פריסטייל, אבל עדיין להשאיר אותה מעניינת, אז זה כבר מאוד מורגש, ואנחנו יודעים שדי.
כן.
אוקיי?
אז רק כאילו באופן כללי, נסכם את הנקודה הזאת של אורך הפרק, לכל אחד יש את היתרונות והחסרונות שלו. מן הסתם, ככל שאתה רוצה לעשות פרק ארוך יותר, יש לך את האפשרות לרדת יותר לעומק לנושאים מסוימים, לדבר עליהם כמה שיותר, לתת דוגמאות, לספר עליהם ממש בצורה מקיפה יותר.
נכון.
וככל שאתה עושה פרק קצר יותר, אז או שתצטרך לבחור נושא אחד ולהתמקד בו, mm-hmm. או שתצטרך לדבר על דברים יותר מלמעלה, בצורה קצת יותר קצרה.
נכון.
וזו בחירה שלנו, זו בחירה שלך, לגמרי. שמי שעושה את הפודקאסט, והכל בסדר ואין חוקים.
לגמרי.
עוד דבר, זה שעולה לנו הרבה, צריך כן. לזכור, כשתחילים לעשות פודקאסט ופותחים מיקרופון, העולם לא עוצר.
העולם לא עוצר.
זה אולי מרגיש ככה כששומעים את הפרק, שומעים אותו ברצף, אבל העולם לא עוצר, ויש לפעמים מקרים שהקהל לא, אולי לא אמור להיות חשוף עליהם, כמו למשל עצירות, הפסקות, נגיד שאני באמצע הפרק הזה עצרתי להשתעל.
כן, אבל בסדר, זה דברים שהם, זה דברים
איך,
שהם
מתנהלים, לגמרי... איך מתנהלים עם הצרכים האלה לעצירות?
אז קודם כל, גם אם יש מצב של שיעול או אפצ'י או דברים כאלה, בפודקאסט יותר מקלילים את זה. אוקיי, למה? כי בגלל שהיום כמעט לכל אחד ואחת יש פודקאסט, אז החוקים השתנו. זאת אומרת שגם אם יש שיעול או אפצ'י, אז לרגע הצידה ומשתעלים בצד או עושים את זה.
זאת אומרת, זה לא כמו שידור שנעצור רגע את הכל.
אבל זה לא עכשיו משהו כמו עכשיו איזשהו שידור בחדשות, שהכל מאוד רשמי, הכל מאוד מדויק, הכל מאוד... לא, זה הרבה יותר קליל. אז אם יש לך, אם אתה רוצה להשתעל, אתה שנייה מפנה את הראש הצידה, משתעל וחוזר. אנחנו, בואו לא נשכח, אנחנו בני אדם, בסדר? שיעול יהיה ואפצ'י יהיה, ומה לעשות, אנחנו חיים עם זה.
ובטקט למי שעומד מול המיקרופון, נגיד למשל, שנושא של שתייה.
נכון, אז הכי חשוב, לא למשל לקחת מיקרופון, את הקוס ועשות כאלה. אוקיי? פחות פרקטי, זה לא נעים גם למי שמקשיב, אלא הכל באמת בעדינות, במקצועיות, וכמה שיותר, כמה שיותר לצד, טקט כמובן, כמה שיותר לצד, כמה שיותר רחוק מהמיקרופון. אוקיי? אל תשכחו, בסוף המיקרופון קולט כמעט הכל.
עוד סיבה לבחור בדינמי ולא בקונדנסר.
כן, גם בדינמי, אגב, ישמעו את זה, בסדר? ישמעו את זה, אבל עדיין אנחנו רוצים שזה לא ייכנס לנו להקלטה, כי אחר כך מה שקורה בזמן העריכה, אנחנו לא יכולים להעלים את זה, אוקיי? אנחנו לא יכולים להעלים כל דבר. אז חשוב לזכור שאם במהלך דיבור, אם עכשיו את תגידי משפט, ואני תוך כדי המשפט, אני אשתעל למיקרופון, אני לא אוכל למחוק את זה אחר כך, כי זה כבר עלה על הדיבור שלך. אלא אם כן, וזה בתוכנות מסוימות, שההקלטה, סליחה, הסאונד מוקלט בערוצים, ערוץ שלי בנפרד, ערוץ שלך בנפרד. ואז אני יכול להעלים את השיעול הזה ספציפית.
זה כבר נשמע לי ממש למתקדמים.
זה למתקדמים. יותר למתקדמים.
אפרופו זה, בואו תספר לנו קצת על עריכה, זה נשמע לי כמו משהו גם כבד, וגם השאלה היא פה, האם צריך לערוך פרק או לעשות אותו וואן שוט ולשאוף, אתה יודע, למינימום עריכות, מה הדעה שלך בנושא?
תראי, לפעמים יש מקרים ש וואן טייק זה לא עובד, וצריך עוד ועוד ועוד. אבל כבר עשינו, נגיד, ועשינו כבר טייק כלשהו, לא משנה כרגע אם אני לבד או עם עורכים, בסדר? בסוף אנחנו נצטרך לערוך. עכשיו, שלב העריכה זה שלב שכמו שאמרתי בהתחלה, זה מצריך סבלנות ומצריך רצון ללמוד את זה, אוקיי? היום יש המון מדריכים שמראים את הדרכים הפשוטות ביותר, איך לטפל ברמה הבסיסית ביותר, לא להסתבך מדי מבחינת אפקטים או מבחינת כיוונונים כאלה ואחרים שיכולים לסבך אותנו. אז ברמה הבסיסית ביותר זה אומר חיתוך נטו. קטעים שאני לא רוצה שייכנסו בעריכה, מסמן, מוחק וזהו.
אוקיי.
אוקיי? זה ברמה הבסיסית ביותר. אחר כך אם אנחנו רוצים שילוב של מוזיקה פה, שילוב של מוזיקה שם, הזזל של קטעים לכאן ולכאן, אלה דברים שקצת...
מה עם עריכה דיבור שוטף, כל הצירות, הפסקות,
משיכות? אז אני אומר, הדברים האלה, שאנחנו רוצים להוריד אותם מההקלטה, זה רמת החיתוך. אוקיי? רמת החיתוך והמחיקה. אוקיי? כי בסוף אנחנו רוצים, אנחנו לא רוצים להיכנס מדי לתוך התוכנה, ואז אנחנו כבר נתייאש מזה ונגיד, די, לא רוצה. נחפש אנשים שיעשו את זה עבורנו, פתאום נתחיל לשלם כספים, ואז נגיד, זה כבר לא משתלם לי.
הפודקאסט הזה
לא משתלם. למה אני עושה? רק מוציאים מני כספים. אז אני אומר, אם אתם מההתחלה יודעים שאתם הולכים להפוך את זה למשהו קבוע עבור העסק שלכם, בואי נדבר רגע, לא עכשיו באופן פרטי, אלא עבור העסק שלכם, אתם לוקחים את זה ככלי שהוא שיווקי, מקצועי, מיתוגי, או כל מושג אחר שאתם רוצים, שדרכו אתם רוצים לייעל את העסק שלכם, ואתם יכולים לעמוד בלשלם לאדם שייתן לכם את השירות הזה, תעשו. אני אומר בכנות, תעשו, כי לא לכולם יש את הזמן הזה. ואז כשאתם רואים שאתם כבר מקבלים את התוצרים, ואתם מקבלים גם פידבקים מקהל לקוחות שלכם, אתם כבר מבינים שהכלי הזה יכול לשרת אתכם גם עוד כמה חודשים, ואפילו אולי שנים קדימה.
כן. אוקיי? נכנס דיגיטלי לכל דבר, דיברנו.
חד משמעי. הפודקאסט, הקבצים האלה שאחר כך עולים לאוויר, הם לא נעלמים. בסוף אנשים ירצו להקשיב לנו. אז העניין הזה, לדעתי, יכול לפתור לכם את הבעיה. אתם רוצים לעשות את זה בעצמכם? קחו בחשבון, סבלנות ורצון. אלה שני הדברים שאני יכול, אני חוזר עליהם, כי בסוף אומרים, זה שטויות, לא, זה לא שטויות, זה עבודה לכל דבר.
זה לשבת, כן, זה לשבת, וזה קצת עבודת נמלים, והעצה שלי בנושא הזה, ממש השנסנט שלי, זה לנסות כן להקליט את הפודקאסט כמה שיותר בצורה רציפה, לא להגיד, טוב, אני אדבר כמו שבא לי, ואחר כך אני אטפל בזה בעריכה, אלא לא, לנסות מההתחלה כבר בשלב ההקלטה, פשוט לעשות את זה רציף, כדי שנצטרך מינימום.
שלפעמים זה לא קורה, אבל בסדר, את יודעת, יש מצבים שנתקעים, יש מצבים שחוזרים, יש מצבים שאלף ואחת דברים, בואי, גם את ואני לא, יש לנו את יש לנו קטעים קטעים לפעמים שאנחנו רוצים לשנות, או זה, ועושים את זה.
כן.
עושים את זה, לא תמיד זה מורגש גם בעריכה, וטוב שכך, ואנחנו מצליחים ככה לסחוב להרבה פרקים. את רוצה לדבר על הגשה?
אז התחלנו לדבר קצת על הנושא הזה.
רק חשוב להגיד, מורן כתבה, הכינה באופן יסודי את כל ה...
לא, אתה כתבת והכנת.
זה אני?
זה שלך, אני רק, זה הנקודות שלי.
באמת?
כן.
בואי, אני טוב, סתם, כן.
נכון, בסדר, אתה בסדר גמור, ממוצע פלוס.
קריזמה, כן.
קריזמה. כן. הגשת יחיד, הגשה בזוג, בוא נגיד שאנחנו עושים הגשה בזוג, אז איך אנחנו מחלקים את התפקידים בינינו? אני לא מדברת על מראיין, אני מדברת ממש על הפורמט שלך ושלי, ששנינו עושים את הפודקאסט ביחד, וצריכים באמת איזושהי חלוקת תפקידים, כדי שלא יהיה הופעת סולו מצד אחד, ומצד שני גם שכן יהיה איזשהו הקשר הגיוני לשיחה שתוכל להתחיל ולהסתיים. אז בוא, את רוצה להגיד
משהו? לא, לא, אני כולי מרותק למה שאת אומרת, אז לכי על זה, בבקשה.
אז טוב, אז נגיד שבמסגרת ההערכות בינינו, כל אחד מאיתנו כן מביא נקודות, אז אנחנו יודעים פחות או יותר מה הנקודות שהצד השני יביא. כן, כן, זה רק נשמע סתם, לא. זה כן גם שיחה מאוד ספונטנית, אבל אני חושבת שהדינמיקה בינינו כן מאפשרת לנו מצד אחד להבין עד איפה השני רוצה לדבר ולכבד את המקום הזה, ומצד שני גם כן לאתגר, לשאול, להביא דוגמאות משלו.
אני יכול להעיד על פרקים מסוימים שאנחנו הקלטנו, שהיו לנו פה אורחים, שאני דיברתי מעט, אגב, דיברתי מעט.
כל אחד מאיתנו יש את זה.
דווקא מהמקום הזה שלא כי... לא כי לא היה לי מה להגיד, אלא פחות אולי שחיתי באותו נושא שדיברו עליו, אז אני יודע לתת את הבמה. זאת אומרת, מי שלך לצורך הדוגמה, אז את הובלת יותר את השיחה, וזה בסדר גמור. זה כן. דינמיקה בין שותפים לפרויקט.
שהחלק היפה של זה, זה הצד השני של מה שאתה אומר, זה היכולת שלך להביא, או של, לא משנה, של הצד השני, להביא את נקודת המבט שלו, שהיא דווקא נכון. לא מתוך לב הנושא, אלא מהצד שלו. תמיד. וזה מה שנוצר נכון. את האושר ואת העניין ואת הכיוון נכון. הזה בשיחה.
כששואלים את שאלת השאלות, שזה איך יוצרים פודקאסט, אז אני לא מדבר כרגע על הפן הטכני, אלא דווקא על הפן של התוכן. אני תמיד אומר, מה אתה יכול להביא לשולחן? עכשיו, זאת שאלה טריקית, כי מה אני יכול להביא לשולחן? פתאום אני צריך רגע לחשוב, רגע, איזה דברים...
למה שיקשיבו לי?
כן, איזה דברים אני יכול לומר, שאני באמת יכול לסחוף אחריי קהל מאזינים. אז זה גם היופי בין עניין של יחיד, לבין זוג או קבוצה, שכל אחד נותן את המקום... גם לאחר, אבל גם מביא משהו לשולחן. זאת אומרת, מהזווית שלו, כמו שאמרת. אז זה היופי בנושא של הגשה. חלוקת תפקידים. כמובן שתראי, את ואני לא עושים ממש חלוקת תפקידים. זה לא שאנחנו מתכננים מראש, את תדברי על X, אני אדבר על Y. אנחנו נותנים פה את הפלור הזה.
למשל, דווקא בפרקים של הפודקאסט, זה בא לידי ביטוי מצוין.
שאנחנו מתכננים
את זה מראש. שעשינו חלוקת תפקידים. כן, דיברנו על זה שאתה צד טכני.
לא, אני לא מדבר על המקום הזה שאנחנו מכינים עכשיו, בוא נדבר על נושא מסוים. אני מדבר על חלוקת תפקידים במהלך שיחה.
לא, אנחנו לא עושים את זה.
לא, זה אנחנו לא עושים. כן, יש פלואו מסוים בתוכנית, שאנחנו תמיד מגדירים את זה גם לאורחים שלנו, שיחת סלון.
כן, לגמרי.
בשיחת סלון לא מגדירים תפקידים, שאנחנו מערכים אנשים בבית שלנו, חברים וזה, אתה תדבר היום על... לא, נכון? אנחנו פשוט תוך כדי שיחה מכניסים עוד נושאים שגם לא היו כתובים מראש, אלא הכל באופן ספונטני יותר, וגם הספונטניות הזאת היא באיזשהו מקום צריכה להיות ממקום של קילומטראז' כלשהו שעשית, כדי לדעת לשלוט בשיחה ולא להגיע למקומות, נקרא לממרכאות מקומות מתים, זאת אומרת מקומות שהם פתאום יש שקט. השקט זה החלק שבו אתה כבר, אתה צריך לדאוג, אוקיי? לא ללחץ, אבל לדאוג. למה לדאוג? כי השקט הזה, זה בשביל המאזינים, זאת שאלה של, רגע, מה קרה עכשיו? למה יש שקט? תקלה טכנית? הוא הפסיק לדבר, נפל השידור,
מה הלוז? כן. אז... ועוד ברמת חלוקת התפקידים, נגיד שלנו, בעיקר כשאנחנו מראיינים, יש לנו איזושהי חלוקת תפקידים שאתה על הזמנים, אתה מתזמן פה, בגלל זה יש לך טלפון על השולחן.
כן.
זאת אומרת, אתה...
צריך להימנע מזה, את יודעת?
מהטלפון?
מהטלפון על השולחן.
לא, אבל אתה יודע בדיוק את הפרק.
נכון, אבל אני חושב שזה... צריך להפסיק עם הטלפון.
כן,
צריך לשעון קיר אולי.
אבל אתה מתזמן.
כמו השעונים ברדיו, הגדולים הדיגיטליים.
כן, עם השניות. 13 דקות ל-5 כזה, נכון? אנחנו תמיד יודעים לחשב מהחומר.
תתחיל לשים אוזנייה באוזן, ואני תוך כדי זה ממורן, 3 דקות לשידור.
אז כן, אז אתה מתזמן את הפרק, אני איכשהו יצא באופן מסורתי, אני לא יודעת למה, אבל פותחת ומציגה.
יש לזה סיבה, אגב, אנחנו לא נפתח את זה פה, אבל יש לזה סיבה.
שכה מעניין.
בטח, אתה יפתח את זה? לא, אנחנו לא נפתח את זה, זה פחות רלוונטי, כן.
עכשיו סקרנת את כולם, מה הסיבה?
רוצה שנפתח את הסיבה? טוב, תכף הסיבה היא ש...
אני ממחשב?
שאת, לא, דווקא בגלל שאת הצטרפת, הרי שאנחנו התחלנו את הפודקאסט, אז אמרתי, באיזושהי שיחה, אמרנו שאנחנו נעשה פודקאסט יחד.
נכון.
והיו לך כל מיני חששות לגבי מה מדברים, איך עושים, מה אומרים, מה זה, כל מיני שאלות שעליך זה. פשוט זרקתי אותך לקטע הזה, את מתחילה את השידור.
וואי, דן, לא ידעתי.
מהמקום הזה. ואמרתי, כאילו, ככל שתתחילי יותר לעשות פתיחים לשידורים, את תצברי יותר את הביטחון שלך לעניין של הפודקאסט.
עשית לי, מהלך פסיכולוגי.
אז כן, וזה עובד עד היום יופי.
אני מעריכה את זה מאוד.
באהבה גדולה. אז אם גם אתם רוצים לעשות פתיחים לסתם, כן.
הנה.
איפה דיברנו על זה, נכון? פעם ראשונה שאנחנו פותחים את העניין.
פעם ראשונה, פעם ראשונה. פתיח סגיר.
כן, אז פתיח סגיר. אנחנו, גם לנו היה איזשהו אישיו עם נושא של פתיח, של מה אומרים ואיך אומרים, אבל דיברנו על זה בעצם באחד הפרקים של נושא של פתיח סגיר.
אז נערוך את הפרק הזה, איך אתה נערוך את החלק הזה חוצה, אתה צודק.
אבל זה חשוב להגיד שיש לנו פרק מלא על תוכן, ועל כתיבה, תחקיר, פתיח סגיר. אבל אם ניגע בזה ממש על קצה המזלג, אז אנחנו נגיד ש חשוב מאוד שיהיה פתיח לכל פרק וסגיר לכל פרק. פתיח שמתאר את מה שקורה במהלך הפרק שלנו, וסגיר זה הדרך שבה אנחנו מסיימים את הפודקאסט, את הפרק, בזה שאנחנו מודים גם למאזינים, גם לצופים, גם לאורחים שאנחנו מערכים בזמן הפרק.
הנה לפעולה.
הנה לפעולה, איפה אפשר למצוא את הפרקים, איפה מפרסמים וכו'. וכמובן, אם רוצים לשלב איזושהי מוזיקה שתלווה לקראת, גם בפתיח וגם בסגיר, לגמרי אפשרי. מוזיקת רקע, אנחנו למשל משתמשים במוזיקת רקע, איזשהו אינסטרומנטל, שזה מוזיקה ללא מילים, נטו מוזיקה, משהו קצבי, נעים כזה לאוזן.
שגם מתאים לווייב שאתם רוצים לשדר.
שמתאים לווייב, מתאים לאופי הפודקאסט שלכם, אם זה פודקאסט שהוא רשמי מדי, אז יש מוזיקה שמסוימת לתאגידים. לא חסר, לא חסרות אפשרויות. ואנחנו כאן לכל שאלה ולכל בעיה, ותרגישו חופשי לכתוב.
נגיד שאנחנו גם בעמוד הפייסבוק של פגישת עסקים.
נכון. אינסטגרם, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, יוטיוב. תרגישו חופשי לחפש בכל מקום ולמצאו אותנו. מורן, היה לי סופר כיף. אני מאוד מקווה שהפרק הזה נתן כמה שיותר כלים למאזינים ולצופים.
ושתפו אותנו בפודקאסטים שלכם, אם עזרנו באיזה משהו, אנחנו ממש נשמח לדעת
אני תמיד שמח לעוד להכיר עוד פודקאסטים לאימונים שאני עושה, זה מעביר את הזמן.
ולקראת הסוף נבקש בקשה אחרונה מכל המאזינים שמקשיבים לנו דווקא בספוטיפיי, תעשו לנו 5 כוכבים, זה יהיה, מה זה כיף.
תדרגו אותנו, מה זאת אומרת? עדיין לא דירקתם, דרגו.
תודה רבה, עידן.
תודה רבה.